אהלן וברוכים הבאים לעוד תוכנית של דה מדע, התוכנית שמנגישה את הנושאים הנחקרים באקדמיה ובתעשייה הישר אליכם הצופים בבית. לא צריך להערך או לקרוא איזשהו חומר מלפני, אנחנו מנגישים את הנושאים המדעיים לרמה הבסיסית ביותר. היום מתארח אצלנו שוב בתוכנית, אבל הפעם אני מתארח אצלו בבית. סיים תואר ראשון ושני, והיום הוא בתוכנית לדוקטורט במכון ויצמן במחלקה לפיזיקה. אגב, בתוכנית, התארח אצלנו כבר בתוכנית קודמת על חורים שחורים, וחבר מאוד קרוב משנת 2004, נגיד ערב טוב, לנדב ברוקנר.
היי גיא, האמת שזה ההישג המשמעותי ביותר שלי, לשמור איתך חברות לאורך כל כך הרבה שנים. אתגר לא קטן, כל
הצופים. עברנו דברים,
כן.
בהחלט, ומזל טוב, בתוכנית הקודמת עוד היית בתואר השני, והיום אתה כבר בדוקטורט.
נכון, כן, התחלתי דוקטורט לפני כמה זמן. רק מילים טובות.
מעולה. אנחנו בעצם עושים היום תוכנית מיוחדת, לא נדבר על המחקר שלך או שלי, אנחנו נדבר היום על הנובליסטים, על זוכי פרס הנובל המפורסם. בוא נדבר רגע על פרס הנובל.
בוא נדבר.
פרס הנובל מתחלק היום לכמה קטגוריות. ישנם זוכים בתחום הפיזיקה, הכימיה, הפיזיולוגיה או רפואה, ספרות, שלום, ובשנת 69 נוסף גם פרס לכלכלה.
וואלה, לא ידעתי את זה.
כן, פרס נובל על שם אלפרד נובל, היה תעשיין שוודי לקראת סוף המאה ה-19, היה תעשיין שוודי שאחת מההמצאות הכי ידועות שלו היה הדינמיט.
הדינמיט, כן. הנוקל האדום הזה עם החוט בקצה, הייתי בטוח שהמציאו את זה
בסרטים המצוירים, בבקשה. הוא לא אהב כל כך את לאן שהמורשת שלו הלכה. עוד יותר מזה, כשהאח שלו לודוויג נפטר, העיתונות התבלבלה וחשבה שהוא את אלפרד נפטר, ופרסמה, הכותרות היו, סוכן המוות מת.
וואו.
כן, זה די קיצוני,
וכאילו... זה דבר שיכול לגרום לך לרצות להמציא פרס מדעי שימשיך אחריך במשך מאות שנים.
בדיוק, יפה אמרת, ובגלל זה הוא היה לו הרבה מאוד כסף, הוא אסף את, הוא הוריש את כל הונו לקרן נובל, ומאז בעצם יש את פרס נובל. פרס הנובל מתחלק באמת לקטגוריות שאמרנו קודם.
שמה הם שוב?
פיזיקה, כימיה, פיזיולוגיה או רפואה, זה בא ביחד, ספרות, שלום, ואחרי מותו נוסף גם כלכלה.
אגב, מתמטיקה אין.
מתמטיקה אין.
אתה יודע למה אין מתמטיקה? זה פולקלור. השמועות הן שאין מתמטיקה בגלל שאשתו של אלפרד נובל בגדה בו עם מתמטיקאי. זה היה כל כך נקמן שהוא פשוט לא הסכים שיהיה פרס נובל במתמטיקה.
איזה קטע.
כן.
טוב, אז יש גם פה פוליטיקות. עכשיו, מה זה הפרס הנובל? מה זה הפרס הזה? מעבר להערכה, והפרס הנובל זה אחד הפרסים הכי נחשבים בעולם, לפחות בתחום המדעי, מאוד מפורסם.
הנחשב ביותר אפילו.
אני חושב שכן.
נחשב ביותר.
אתה יכול להגיד גם שיש הרבה פוליטיקות ועניינים, ובסופו של דבר יש גם מגבלות לפרס הנובל. לדוגמה, יכולים להיות רק שלושה זוכים בכל קטגוריה. אז אתה יודע, מי אמר שיש רק שלושה מדענים הכי טובים בעולם בכל שנה?
גם באמת יש הרבה, גם באמת היו הרבה סיפורים לאורך השנים.
בדיוק. ובנוסף לזה, הפרס יכול להיות מוענק רק לבן אדם חי. זאת אומרת, לפחות בתחומים מדעיים, הרבה פעמים יש איזושהי תגלית או המצאה, ובגלל זה לוקח הרבה מאוד זמן, זה לוקח בין 10 ל-20 שנה עד שמחליטים להעניק למדען פרס נובל. עכשיו אתה יודע, אתה מסיים דוקטורט, פרופסורט, מפה לשם אתה מגיע כבר לגיל 40-50 בשקט. עוד 20 שנה אתה כבר מגיע לגיל 70.
כן.
והרבה מועמדים שהיו לפרס הנובל, לא היו חיים עד לקבלת הפרס.
ולכן כמה אנשים בדיוק פספסו אותו בשנה ואז מתו.
פספסו בשלושה ימים.
באמת?
כן. כן. היה ממציא אחד, האם אני לא טועה, אני לא זוכר באיזו שנה, אבל באמת, הוא נפטר שלושה ימים לפני קבלת הפרס.
וואו, איזה מבאס.
הם לא היו מודעים לזה, העניקו לו את הפרס, ואתה יודע, אף אחד לא עלה לקחת.
וואו. טוב, גם בוב דילן לא עלה לקחת, אבל בוב דילן עדיין בחיים, או לפחות ממשיך להוציא אלבומים, אני לא יודע.
וזה כבר לנושא אחר. עכשיו, היו גם ישראלים שזכו בנובל, לא חסרים ישראלים, אברהם הרשקו, אהרון שחנובר, פרופסור דן שכטמן, אריאל ורשמן ומיכאל לויט, וכמובן עדה יונת, השם המפורסם ביותר, בגלל שהיא האישה היחידה הישראלית שזכתה בנובל.
כן.
למרבה ההפתעה, רוב הזוכים הישראלים הם בכימיה. כימיה שבעצם תחתיו גם לוקח את תחום הביולוגיה. לדוגמה, עדה יונת זכתה בפרס נובל לכימיה על גילוי הריבוזום. הריבוזום זה איזשהו עברון קטן בתוך התא, ואז אתה אומר לעצמך, אבל תאים וריבוזום זה הכל בתחום הביולוגיה. מהסיבה הפשוטה, והיא זכתה בפרס נובל לכימיה.
וואלה.
כי בכימיה זה כולל תחתיו גם את תחום הביוכימיה. ביוכימיה, בעצם הביולוגיה מבוססת על כימיה, ולכן זה איכשהו נכנס בפנים. אז עברנו על פרס הנובל, וטיפה על הפוליטיקות. עכשיו, נדב, אתה מתארח אצלנו בתוכנית, כי רציתי...
פעם שנייה.
פעם שנייה, א', היית באמת הרעיון מאוד טוב בחורים השחורים. אני
יכול להגיד לך אותו דבר.
לא על הרעיון עם חורים שחורים, אבל תודה רבה בכל זאת. הבאתי אותך כי באמת לך יש את האספקט הפיזיקלי, אתה יכול לספר לנו על הזכיות בפיזיקה, אני אספר על הזכיות בפיזיולוגיה ורפואה, כמובן שלא נזכור פה את כל הזכיות. הפרמטרים שאנחנו החלטנו בינינו היו זכיות מהעשור האחרון, זאת אומרת מ-2010 והלאה, ובחרנו שלוש זכיות כל אחד. עכשיו נגיד, זה לא שזוכה אחד יותר טוב מהשני, או שהוא נחשב יותר, או שהוא נחשב פחות, בחרנו את זה רנדומלי לחלוטין.
להפך, הייתי דווקא אומר ש... זאת אומרת, שמעתי חלק מהדברים שאתה הכנת, אני יודע להגיד על הדברים שאני הכנתי, זה שכל אחד מהם בפני עצמו הוא בתחום אחר, וכל אחד מהם הוא מרתק לחלוטין. אנחנו הולכים לזכור פה זכיות העשור האחרון בפיזיקה, רק להסתכל דרך פרסי הנובל, היה פשוט עשור מרתק. אנחנו, אפשר להסתכל 10 שנים אחורה, ולפי הזכיות שאנחנו הולכים לדבר עליהן כאן, ממש חושבים שלפני 10 שנים לא ידענו כלום. מה היה לפני 10 שנים? את הדברים האלה גילינו בשנים האחרונות, מה ידעו לפני 10 שנים? איך מדליקים אש?
וצריך נשמע על כל זה. וצריך גם לזכור באמת מה שאמרנו, שלוקח זמן עד שאתה מרגע הגילוי עד לרגע הזכייה.
כן.
אני יודע שלפחות בתחומים הפיזיולוגיה הרפואה שאני אפרט, לקח אפילו 10 שנים, אני מניח שגם בתחום הפיזיק.
כן, כן, אנחנו נדבר על 30-50 שנה, בטח, כל מיני דברים ש...
מדהים.
כן.
נדב, תתחיל. הזוכה הראשון.
אוקיי.
בבקשה.
אז הדבר הראשון שעליו אני רוצה לדבר, זה האצת היקום.
אוקיי, זאת אומרת הזכייה הראשונה מתעסקת בנושא של האצת היקום.
נכון, וגם באופן די סימבולי, זה נובל שהתקבל בשנת 2011, לפני פחות או יותר 10 שנים, אני לא מאוד חזק בתחום הזה של חשמון, אבל אז אנחנו מדברים על גילוי שהתבצע בשנת 98, והנובל שהתקבל בשנת 2011. אוקיי, אז מה זה בעצם כל הסיפור הזה של האצת היקום? בוא נתחיל מההתחלה, ממש מההתחלה, המפץ הגדול.
ממש מההתחלה.
הכי התחלה שאנחנו יכולים לדמיין. מה המפץ הגדול אומר לנו? באמת סימפליסטית, הכי פשוט שיכול להיות, כמו שהצגת בהתחלה, אנחנו לא רוצים להיכנס לדברים שדורשים מיד המוקדם, אז אנחנו נתחיל בפשוט ונשאר בפשוט, בתקווה. בתחילת הזמן היה פיצוץ. כלומר, היקום שלנו התחיל מאיזשהו דבר מאוד קטן והתרחב הלאה. עכשיו יש לנו הרבה חומר, נכון, שמתפוצץ בתוך איזשהו פיצוץ, נתנו את האנרגיה בהתחלה. אז הציפייה שלנו זה שכל החומר הזה יעשה איזושהי תגובה בינו לבין עצמו, איך חומר מגיב, באמצעות כוח משיכה לצורך העניין, נכון? Okay. אני יכול לדמיין איזשהו פיצוץ שמתרחש, יש לי חלקיקים שנעים באיזשהו מעגל בפיצוץ פנימי שהיה באמצע, באיזשהו כדור, כלומר היה איזשהו פיצוץ פנימי באמצע. אני יכול לדמיין שהחלקיקים האלה הולכים למשוך אחד את השני עם הזמן.
אוקיי.
נכון? כלומר, פיצוץ שהתחיל במהירות, אם החלקיקים התחילו במהירות גבוהה את הפיצוץ, אנחנו נדמיין שעם הזמן מה יקרה למהירות שבה הם עפים לכל הכיוונים.
זאת אומרת שאם אני...
נצפה שהיא תרד, נכון? זאת הציפייה הטבעית, אפשר להגיד.
אם נדמיין לדוגמה חבילת גולות, לדוגמה, אני מחזיק גולות, מפיל אותה על הרצפה, בהתחלה הם היו מעין כדור של גולות, הם התפזרו לכל עבר, אבל בשלב מסוים הם יעטו, בגלל חיקוך.
פה זה יקרה בגלל חיקוך, אבל אם נעשה את זה בחלל, את אותו ניסוי גולות שאתה מציע, שהוא אגב ניסוי מצוין, אז מה שאנחנו נראה זה שעם הזמן, אחרי שפוצצנו את הגולות בהתחלה, עם הזמן המהירות שבה הן עפות לכל הכיוונים תרד, ולא בגלל כוכבים אחרים, אלא פשוט בגלל הגולות עצמן, הן מושכות אחת את השנייה.
הגולות האלה במקרה של המפץ הגדול זה כוכבים, אני מניח?
או חלקיקים לצורך העניין, שעם הזמן הפכו בסופו של דבר לכוכבים.
כוכבים שלכל כוכב יש כוח כבידה, ובגלל הכוח כבידה שאתה מדבר עליו, הם ימשכו אחד את השני.
בדיוק, הבנת את זה. אז עכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, איך אנחנו בודקים את זה? אוקיי, אז יש פה איזושהי מין השערה מדעית, נכון? עם הזמן אנחנו מצפים שהמהירות תרד, ונשאלת השאלה, איך אנחנו בודקים האם באמת המהירות הולכת או יורדת או עולה?
שעה טובה.
תודה. כאמור, קיבלו על זה נובל, לא אני אמצאתי, כן, אז אפשר לצפות שהשאלה תהיה אחלה. אז בשביל זה, בצורך הדבר הזה אנחנו יכולים להשתמש במשהו שקוראים לו אפקט דופלר.
אוקיי.
עכשיו, במקום להסביר מה זה אפקט דופלר, אני פשוט אדגים. אז הכנתי איזשהו סרטון, אבל בעצם מה שחשוב פה זה רק הסאונד, אז בואו נשמע את הדבר הזה רגע. מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו זה אמבולנס, שכשהוא נוסע לכיווננו, יש לו תדירות אחת, וכשהוא נוסע הרחק מאיתנו, התדירות של הסאונד שנשמע ממנו הוא אחר.
זאת אומרת, הסאונד, תדירות הכל, הסאונד תשתנה ככל... כתלות במרחק מאיתנו.
כתלות במהירות הנסיעה אלינו או...
או מאיתנו.
בדיוק. עכשיו, כמובן שהמהירות שבה האמבולנס נוסע, התדר שמושמע מהאמבולנס הוא אותו דבר, נכון? זה לא השתנה.
כן, הסאונד הוא אותו דבר.
נכון, אז בואו נשמע את זה רגע. נכון, ו... אוקיי, אפשר היה לשמוע את זה, נכון? ברגע שהאמבולנס עבר אותנו, פתאום הדברים נשמעו אחרת. בואו רק נשמע את הרגע הזה שוב שבו הוא עובר אותנו. יש תדר אחד, ואז ברגע שהוא עובר אותנו, פתאום אנחנו שומעים תדר אחר.
נגיד שקול בעצם, סאונד, מתבסס על תדירות של קול בעצם, תדירות גלים של קול.
נכון.
עכשיו, הסירנה לא שינתה את התדירות, לא שינתה את הסאונד עצמו.
נכון.
אבל אנחנו עדיין שמענו אותה אחרת.
נכון. בגלל שכשדברים נעים לכיווננו, אם משהו נע לכיווננו ושולח גל בתדירות מסוימת, הגל יגיע אלינו בתדירות יותר גבוהה,
אוקיי.
אבל אם הוא מתרחק מאיתנו ושולח את אותו גל, הגל יגיע אלינו בתדירות נמוכה יותר. אוקיי? זה בעצם אפקט דופלר, לא ניכנס פה למתמטיקה, זה סך הכל אינטואיטיבית, זה דבר שאנחנו מסוגלים להזדהות איתו, להתחבר אליו בדיוק מהדוגמה הזאת של האמבולנס, שהיא משהו שמוכר לנו מהיום יום, והדבר הזה בעצם מאפשר לנו לדעת אם משהו מתרחק או מתקרב, בהתאם לתדירות שאנחנו מודדים ביחס לתדירות האמיתית שהייתה אמורה להיות.
Okay. נכון? אנחנו יודעים איך, אנחנו נגיד יודעים את התדירות של
האמבולנס המקורי, נכון? התדירות המקורית של האמבולנס, ואני יודע להגיד, רגע, עכשיו אני שומע משהו בתדירות גבוהה יותר מזה, מה זה אומר? שהאמבולנס מתקרב.
ואם אני שומע בתדירות נמוכה יותר, זה אומר שהוא מתרחק ממני.
הבנת את זה בואי.
מעולה.
יופי. אבל הבעיה שנמצאת בתוך הסיפור הזה, זה שאנחנו צריכים לדעת למה להשוות. נכון? מה התדירות האמיתית? בשביל זה יש לנו איזשהו אובייקט בשמיים שקוראים לו סופרנובה, זה גם, כל זה שרשרת של תגליות שהתגלו אחת אחרי השנייה, אבל יש איזשהו אובייקט בשמיים שקוראים לו סופרנובה, ששולח אותות בתדירות ידועה לנו מראש.
כמובן שכרגע אנחנו לא מדברים על סאונד, אנחנו מדברים על אור, שגם הוא בעצם
נכון, גם גל, הוא גל.
גם הוא גל, ולכן אני יכול להשליך את מה שדיברנו עם דופלר על האור.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, בגלל שאני יודע באיזה תדירות האור שנפלט מהסופרנובות אמור להגיע אליי, או נפלט במקור, אני יכול לדעת האם הסופרנובה הזאת מתרחקת או מתקרבת.
סופרנובה רק בקצרה?
סופרנובה, זה, חבל שאי אפשר לדבר על זה אפילו יותר, זה סיפור מדהים של כוכב שהוא כל כך גדול, שהוא יותר מדי גדול לטובתו האישית, וכוחות, יש מלחמה בין כוחות הכבידה לכוחות הקרינה, ובסופו של דבר הוא מתפוצץ בפיצוץ אימתני, הפיצוץ הגדול ביותר שאנחנו מכירים ביקום הידוע לי, משהו שהוא בסקלת אנרגיה הרבה יותר גבוהה מכל מה שאנחנו מסוגלים לייצר או נהיה מסוגלים לייצר במאות שנים הקרובות, וזה באמת סיפור מדהים, אנחנו לא ניכנס אליו כאן. אני ממליץ לכולם לחפש את המילה סופרנובה באינטרנט, לראות סרטונים, להיכנס לוויקיפדיה, באמת אתם תגלו דברים מדהימים.
אז אנחנו יכולים להשוות את תדירות האור שמגיע אלינו לסופרנובות שאמרת שאנחנו יודעים מה תדירות אור של גל האור של סופרנובה, אני משווה ביחס אליו, ואז בעצם, את זה עוד לא אמרת, אני מסיק מסקנה, האם אובייקטים בחלל מתרחקים או מתקרבים?
בדיוק, מעולה. ומה אנחנו מוצאים מהבדיקה הזאת? מה עשו, מה מצאו כשעשו את הבדיקה הזאת? מצאו שהכל תמיד מתרחק. כל דבר תמיד מתרחק מאיתנו. אז מעלה מין איזה שאלה, אם הכל תמיד מתרחק מאיתנו, זאת אומרת שאנחנו במרכז ואנחנו מסריחים מהפה, מה זה אומר עלינו? האם, ובפרט האם, פחות על מסריח מהפה ויותר על האם אנחנו נמצאים במרכז היקום, אם הכל מתרחק מאיתנו תמיד. המפץ הגדול קרה פה והכל מתרחק, זה פוקס. התשובה היא לא. איך אנחנו אמורים לחשוב על הדבר הזה? בוא נשים, ניקח איזשהו בלון ונצייר עליו נקודות, על שפת הבלון.
אוקיי.
ועכשיו ננפח את הבלון הזה. אתה איתי?
כן, כן, אני אומר.
אוקיי, מה קורה כשאנחנו מנפחים את הבלון? הנקודות, מה קורה להן?
הן מתרחקות אחת מהשנייה.
כולן מתרחקות אחת מהשנייה, נכון? אם כל נקודה שתסתכל, תשב בנקודה אחת, ותבדוק מה הנקודה הזאת רואה ביחס לאחרות. הנקודה הזאת רואה שמה הנקודות האחרות עושות?
מתרחקות.
מתרחקות, והיא לא הייתה במרכז. ככה אנחנו חושבים על התרחבות היקום. יש לנו איזשהו גוף שמתרחב בצורה אחידה.
אוקיי.
אוקיי, די מגניב.
מאוד, כן.
אוקיי, יופי. אבל אמרנו, אנחנו רוצים לבדוק קצת יותר מזה. אמרנו שאת הנובל קיבלו על גילוי האצת היקום.
האצה, הכוונה במהירות שהיא לא נשארת קבועה, היא הולכת וגדלה.
נכון, אז לא מספיק לנו לדעת שהגלקסיות מתרחקות מאיתנו, אנחנו צריכים גם לדעת שהן מתרחקות בקצב שהולך וגדל עם הזמן. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת מה היה קודם. אוקיי, אז אנחנו באמת צריכים לדעת מה היה קודם, נכון? אז יש כמה שיטות לעשות את זה. השיטה הפשוטה, לחכות, למדוד משהו עכשיו, למדוד אותו עוד 100 מיליון שנה. נכון, פשוט לשבת, לא לזוז, להביא כאן כוסות תה שיהיה לך מראש, מנות חמות.
ולחכות 100 מיליון שנה.
לחכות 100 מיליון שנה ולראות אם אתה מצליח פשוט למדוד שינוי במהירות.
אני לא יודע אם אני אספיק מספיק, אשיג מספיק תה, אבל חוץ מזה...
כן, גם אני לא יודע אם אני פנוי עוד 100 מיליון שנה, יש לי חוקר תה, אני צריך לבדוק אם אני יכול באמת להגיע.
בדיוק, יפה.
אופציה שנייה זה להשתמש בעוד דבר, יש פה ממש באמת מבול של, זאת אומרת, תגלית אחרי תגלית אחרי תגלית, ורעיון מתוחכם אחרי רעיון מתוחכם אחרי רעיון מתוחכם. פה אנחנו נשתמש בזה שמהירות האור היא סופית.
אוקיי.
ובגלל שמהירות האור היא סופית, אז כשאני מסתכל ורואה אובייקטים רחוקים בשמיים, בעצם אני רואה אותם את איך שהם היו לפני הרבה זמן. לדוגמה, אם אני מסתכל עכשיו על השמש, מהירות האור, או המרחק בין כדור הארץ לשמש, הוא 8 דקות אור. זה אומר שאם עכשיו אני יוצא ומסתכל על השמש, אני לא רואה את איך שהיא נראית עכשיו. אני רואה את איך שהיא נראתה לפני 8 דקות.
כי בעצם ראייה, רק נגיד ראייה בעצם, זה כשאור פוגע באיזשהו אובייקט, ואז האור שפגע באובייקט קופץ לעין.
או לצורך העניין מוקלט, מוקלט על נייר פילם, או כן. אבל בכל אופן, אנחנו מדברים על אור שאמרת נכון, אור שיוצא מהאובייקט ומגיע אל משטח ההקלטה שלנו.
זאת אומרת שיש פה גם בעצם מחשבה הרבה יותר כללית. אם האור, לא משנה כמה הוא מהיר, עדיין לוקח לו איזשהו זמן להגיע לעין שלי. אז אני אף פעם בעצם לא רואה את מה שקורה עכשיו.
נכון, נכון. מבחינתי עכשיו יכול להיות שאתה עושה דברים אחרים לגמרי, ואני פשוט לא יודע. עכשיו האור כל כך מהיר שמבחינתנו ההבדל הזה לא מורגש.
זניח.
נכון, אבל ברגע שאני מסתכל על דברים בשמיים, החלל כל כך רחב, שהאפקט הזה מתחיל להיות משמעותי. ולכן, אם אני רוצה להסתכל על דברים שהיו לפני המון זמן, אני צריך להסתכל על אובייקטים שנמצאים במרחק מאוד גדול. כן?
כן, כן, ככה שהם במרחק כל כך גדול, שלאור לוקח הרבה זמן להגיע.
בדיוק. ועכשיו, מה שאני יכול לעשות זה למדוד את המהירות של גלקסיות רחוקות, כלומר, מה שקרה לפני הרבה זמן, ולמדוד את המהירות של גלקסיות קרובות, קרי, מה שקרה לפני מעט זמן, ובמקום לחכות 100 מיליון שנה, אני יכול פשוט למדוד את ההפרשים במהירות בין שתי הגלקסיות האלו.
חכם.
מובן?
כן. כן.
אוקיי,
כן.
יופי, מצוין. מה אנחנו מוצאים כשאנחנו עושים את הבדיקה הזאת? מה שאנחנו מוצאים זה בדיוק את פרופיל המהירות כפונקציה של הזמן. או בדרך טיפה יותר פשוטה, אנחנו רואים שהיקום מאיץ. אנחנו רואים שהגלקסיות שנמצאות מאוד רחוקות מאיתנו, נמצאות במהירות אחת. זאת אומרת, לפני הרבה זמן הם היו במהירות מסוימת, וגלקסיות יותר קרובות, כלומר גלקסיות שיותר רלוונטיות שאנחנו רואים של דברים שקורים כרגע, המהירות שלהם רק הלכה ועלתה. זאת אומרת, מה שגילינו זה שהיקום הולך ומאיץ, כלומר כל ההסתכלות שלנו על גולות שמשפחות ומושכות אחת את השנייה, זה פשוט לא נכון. הגולות האלה ממש מרחיקות אחת את השנייה, שזה דבר שהוא די ניסי. די פלאי, וזו תעלומה דרך אגב בפיזיקה, ובאמת לא כל כך יודעים להסביר את הדבר הזה, משייכים את זה לחומר אפל, לאנרגיה אפלה, כל מיני דברים שבעצם נועדו להסביר, כל מיני שמות שנועדו להסביר את זה שאנחנו לא ממש יודעים מה זה אומר. ואני מניח שלא עוד המון זמן בעתיד, מישהו יקבל נובל בדיוק על ההסבר של הדבר הזה, אולי זה יהיה אפילו מישהו שמישהו משהו, הפודקאסט,
כן. או מישהו מהשולחן הזה.
אולי אתה. אוקיי, אז זה, זה הסיפור של להצעת היקום, נובל מרגש ומופלא בעיניי, ובוא נעבור אליך.
או יפה, אכן מופלא, אנחנו נעבור עכשיו לתחום אחר, לא פיזיקלי. אני רוצה לדבר על פרס נובל שהתקבל ב-2012, על תאי גזע פלוריפוטנטים. זה שם מאוד מפוצץ, אבל אני כמובן נסביר ברמה הבסיסית ביותר. בואו נזכר מה קורה כשאבא ואמא מאוד אוהבים, או כשכל זכר ונקבה אוהבים, הם מקיימים יחסי מין, ובסופו של דבר יוצרים ילד. איך נוצר הילד? מעובר שיש בתהליך של הריון. נחזור להתחלה, לא להתחלה כמו שלך, נחזור לתחילת ההריון, תא זרע מהזכר, נפגש עם תא ביצית מהנקבה, הם מתאחדים ביחד לכדי ביצית מופרית, או בשמה המקצועי, זיגוטה. בעצם זה הולך מהשחלה, דרך החצוצרות, ובסוף מגיע לרחם. עכשיו ההפרעה נעשית בשחלה, בחצוצרות, במעבר הזה, גם קורה איזשהו תהליך. אנחנו מתחילים הרי מביצית אחת מופרית מהזיגוטה, שזה תא אחד. בסוף אנחנו אמורים ליצור יצור רב-תאי. זאת אומרת, כמובן שאתה יכול לבחון יצורים קטנטנים או יצורים עצומים, כולם עשויים מיליונים ועד למיליארדים של תאים. עכשיו, הכל מתחיל מביצית אחת מופרית. אז הביצית
הזאת... כל הביצית הזאת היא תא אחד? זה מה שאתה אומר?
כן, תא אחד מופרית, תא אחד, נכון. אגב, הוא כמו כל תא רגיל, גם לתא הזה יש מטען גנטי, DNA, יש לו גרעין, המטען הגנטי נלקח חצי מהאימא וחצי מהאבא. עכשיו, מההפריה עוברים 5 ימים, בין 3 ל-5 ימים, היא עדיין בחצוצרות עד שזה מגיע לרחם, ואז כבר יש לך איזשהו תא טיפה יותר מורכב. התא הזה נקרא בלסטוציסט, הוא לא תא בעצם, זה מין גוש כזה, צבר של תאים, בערך עשוי ממאה תאים. התא הבלסטוציסט הזה, בין 5 ימים, אפשר לדמיין אותו כמו כדור חלול, ובתוך הכדור החלול הזה יש מסה של תאים. עכשיו המסה, דווקא המסה שבמרכז, לא במרכז, אבל בתוך הכדור, היא המעניינת. ממנה בסוף התפתח העובר. אגב, מהכדור החלול, מהדופן שלו, תיווצר השליה.
מצחיק, אז אתה אומר שבעצם אנחנו גדלים, כשהשליה עוטפת אותנו, אנחנו מסיים שהשליה יוצאת לנו מהפופיק, אבל גדלנו בתוך מין חליפת שליה כזאת.
נכון, ואם אתה מסתכל על הדבר המצחיק ביותר, התחלנו כתא אחד. עכשיו בואו נרגע נדבר על גוף האדם. אנחנו מדברים פה על תאים ועל תא אחד שהופך להמון המון תאים. אם אנחנו מסתכלים על יצור חי, הוא עשוי, אמרנו, ממיליארדי תאים, אבל גם מתאים שהם שונים לחלוטין אחד מהשני. יש לנו תא כבד ושריר ותא שיער ותא עצב, נוירונים, המון סוגי תאים שגם תפקדים אחרת. אבל בסופו של דבר כולם התחילו מאותו תא אחד. אז מה בעצם קורה פה? בעצם הצבר, נחזור לבלסטוציסט הזה שעשוי ממנו.
עכשיו בלסטוציסט, תזכיר, זאת הביצית, זה שם לביצית המופרית אחרי 5 ימים.
כן, שהיא כבר לא תא אחד, היא כבר בערך 100 תאים. אני רוצה להתרכז במסה, בצבר תאים שנמצא בתוך הכדור החלול. בסופו של דבר, אמרנו, ממנה ייווצר היצור השלם. וכל התאים הם אותו דבר שם. בהמשך ההיריון, התאים האלה הולכים ומתחלקים לשלושה סוגי תאים. אחרי זה שלושת הסוגים הופכים לתתי סוגים, ובסופו של דבר נוצרים לנו המון סוגים של תאים.
זאת אומרת שאם זאת אומרת, אנחנו רק הולכים, אם היה פה איזשהו... זה בעצם התא שאחרי זה יכול להפוך להיות כל דבר שהוא רוצה, אם אני אומר אותך נכון.
ואמרת נכון. התא הזה, או בשמו תא גזע פלוריפוטנטי, יכול להפוך לכל תא שאנחנו רוצים. אנחנו מתחילים להבין בעצם את הפוטנציאל של התאים האלה. עד אותו גילוי, אנחנו עוד מעט נגיע בעצם לגילוי עצמו, התעסקנו כן עם תאי גזע, בעיקר במה שקשור להשתלות של מח עצם. במח העצם בעצם נוצרים תאי הדם שלנו, גם תאי דם אדומים וגם תאי דם לבנים. לדוגמה, במחלות כמו סרטני דם למיניהם, לימפומה ולוקמיה, אנחנו בעצם רוצים להכניס תאים חדשים, תאים שהם לא חולים במחלת הסרטן. אבל אם אנחנו עושים השתלה של מח עצם, יש שם תאי גזע, זה נכון. אגב, תאי גזע קיימים גם בגוף הגורמי.
אנחנו, זאת אומרת, תאי גזע זה דבר שעוד קיים אחרי שלב הבלסטוציסט, עדיין כן. קיימים תאי גזע בגוף.
חד משמעית. כן, תאי גזע קיימים בגוף, גם כשאנחנו מייצרים תאי דם חדשים, גם באור יש לנו, יש לנו פצע באור, יש לנו בעצם חור, בשביל לרפא את הפצע, אנחנו צריכים לייצר גם עוד תאי אור. תאי האור הקיימים, יש גם תנועה של תאים שסוגרת את הפצע, וכמובן שיש גם התחלקות. וגם במעי, אגב, יש לנו הרבה מאוד תאי גזע, באמת, בכל פוטנציאל לחור, לפצע, יש לנו תאי גזע.
אז סליחה, אולי אני מקדים את המאוחר, אבל הנובל התקבל על התגלית של תאי הגזע, או על שימוש בהם?
על השימוש, אני עוד מעט נגיע לזה. עוד מעט נגיע
לזה. מלהב,
כן. הכל בסדר. אבל תאי הגזע שיש לנו בגוף הבוגר, הם כבר ממוינים. זאת אומרת, תאי הגזע שבמח העצם דוגמה, שיכולים ליצור מהם תאי דם, אני לא יכול ליצור מהם תאי אור. ואותו דבר לגבי תאי האור, אני לא יכול ליצור מהם תאי שריר או תאי לב. אבל לעומת זאת, בתאים שיש לנו בשלב הבלסטוציסט, אנחנו יכולים ליצור כל דבר. עכשיו בוא נדבר על הנובל עצמו. בעצם התגלית הזאת מבוססת על עוד פרס נובל שהתקבל ב... כי אני מציץ, אני מודה, ב-2010.
בלסטוציסט זכרת, אבל 2010 לא. גיא, כל הכבוד.
אני רוצה לעשות בשמות, פחות במספרים. בכל זאת, ביולוג, אנחנו משננים הרבה שמות ואנזימים. ב-2010 קיבל רוברט אדוארדס גם כנובל, בעצם על הקונספט של הפריה חוץ גופית, על ה-IVF. אנחנו לוקחים את הביצית מהאישה, את הזרע מהגבר, אנחנו בעצם עושים את ההפריה מחוץ לגוף האישה, ואז אנחנו מחזירים את זה בחזרה לגוף האישה. עכשיו יש פה הרבה שאלות אתיות, ולא זה מה שאני רוצה לדון בו. בעצם התגלית הזאת של 2010 הייתה מהפכנית, כיוון ש... יש הרבה מאוד, אחוז לא קטן של נשים שבאמת לא יכולות ללדת בצורה טבעית, לא יכולות להפרות, לא אפשר להפרות אותם בצורה טבעית. אגב, ישראל היא המובילה בתחום ההפריות החוץ גופיות. 4% מכל התינוקות שנולדים, נכון ל-2019, הם ילדי מבחנה. שם קצת שם גנאי שכזה, אבל הכוונה ברורה.
למרות שההיריון עצמו כן מתבצע בתוך רחם.
כן, ההיריון מתבצע בתוך רחם.
רק התהליך ההפריה.
נכון, וההפריה נעשית בצורה מלאכותית. עכשיו, כשאנחנו רוצים כל פעם להפרות, אנחנו בעצם לוקחים כמה זיגוטות, בעצם כמה תאי ביצה, ומפרים אותן. עכשיו, אנחנו לא שמים בגוף האישה, אנחנו יכולים לשים כמה תאי ביצה מופרות, תאי ביצה מופרות, נכון?
תאי.
תאי חיפה, נכון, תאי ביצה מופרים. אנחנו ניקח כמה, נפרה כמה, אבל לא נשתמש בכולם. ופה בעצם הפוטנציאל שלנו לחכות 5 ימים עד שתא הביצה שלקחנו יהפוך לבלסטוציסט ולהיכנס לצבר תאים שאלה תאי הגזע. תאי הגזע האלה יכולים לשמש אותנו אחר כך. עכשיו, למה צריך את תאי הגזע האלה? אנחנו אמרנו, תאי הגזע האלה יכולים להפוך לכל סוג של תא. אז לדוגמה, אם דיברנו על האור ודיברנו על המעי ועל הדם, תאים שכן יכולים להשתכפל. ובעצם להתחדש, אבל לדוגמה תאי לב ותאי עצב, נוירונים, זה תאים שהם לא עושים את זה. אם יש לנו איזושהי פגיעה בעצבים, יהיה קשה לשחזר את זה. שיתוקים למיניהם קורים בדיוק בגלל פגיעות בנוירונים.
זאת אומרת, כן, אני נפצע בגוף, אז זה יתקן, אבל אם יש לי פגיעה לצורך העניין באזור חוט השינוע, משהו בסגנון הזה, אז הגוף לא מתקן את זה בפני עצמו.
נכון. כמובן שהיום כבר יש גילויים, ואנחנו כן מצליחים לחוות, אני אומר לחוות כמו חוטי חשמל, כי זה נוירון, הוא מוביל חשמל, זה מהמם. יש כבר פתרונות, אבל זה לא מאוד מאוד מפותח. היו 2 מדענים שזכו בפרס הנובל הזה ב-2012, אחד, ג'ון גורדון, בריטי, והשני, שיניה ימנקה, יפני.
לא הייתי מנחש.
ובכל זאת. הם שניהם עלו על הקונספט הזה של שימוש בתאי גזע פלוריפוטנטיים למטרות מדעיות. אגב, אתה רואה שפרס הנובל בעצם ניתן לשני אנשים משני קצוות עולם שונים לחלוטין על אותו רעיון. זה קורה לא מעט, לפחות בתחום שלי. עכשיו, מה שקרה בעצם, איך הם עשו, מה הם בעצם עשו פה? ג'ון גורדון, לדוגמה, לקח ביצית מופרית, המודל שלו היה קרפדות. הוא לקח תא ביצית מופרית, את הזיגוטה, ולקח בכלל תא מעי. תא מעי הוא תא ממוין כבר, מעי הוא לא יכול להפוך לשום דבר. הביצית עוד יש לה את הפוטנציאל הזה, והוא החליף בין הגרעינים שלהם, בין המטען הגנטי, המטען הגנטי של הביצית המופרית, התא הגנטי של התא המעי, בסופו של דבר הביצית המופרית עם התא הגנטי של התא המעי הפך להיות עובר שלם.
וואו.
זאת אומרת שלקחנו מטען גנטי של תא ממויין, כביכול לא יכול להפוך לו תאים אחרים, וראה שלא רק שיכול להפוך לתאים אחרים, הוא יכול להפוך ליצור שלם שמכיל את כל סוגי התאים.
זאת אומרת, הייתי מצפה ממה שאמרת, מה שחשבתי שהולך לקרות, זה שהעובר הפך להיות מאי באיזשהו אופן, והמאי הפך להיות עובר, או מין איזה משהו בסגנון הזה, משהו בסגנון פרנקנשטיין, אבל אתה אומר שמה שקרה זה שהעובר הפך, סליחה, תסביר לי שוב מה ראינו.
לקחנו ביצית, ביצית מופרית שיש לה גרעין, ולקחנו שהיא לא ממוינת, היא עוד לא סוג תא ספציפי, הרי מהביצית הזאת ילכו ויהיו כל סוגי התאים.
כן.
ולקחנו תא של מעי, תא שכבר ממוין, הוא לא יהפוך לשום דבר אחר, הוא לא תא גזע אפילו. והחלפנו במטענים הגנטיים שלהם. הביצית, למרות ששמנו לה מטען גנטי של תא ממוין, הלכה והפכה להיות עובר שלם. עם הטכנולוגיה הזאת בסוף יצרנו את דולי, הכבשה המשובטת.
וואו.
למה זה בעצם? ה-DNA, מה שנמצא בגרעין, זה בעצם, אנחנו מכירים את המולקולה, היא נראית כמו סולם שכזה.
אבל רק
תרשה לי סליחה. בטח, בטח, בטח.
זאת אומרת, זה לא מה שהיה קורה לה בכל מקרה, היא לא הייתה הופכת להיות בר שלם בסופו של דבר הביצית?
הביצית כן, אבל שמנו בה את התג, את המטען הגנטי בכלל של המעי. עכשיו, אם תיקח מעי, לא משנה כמה תנסה להפרות, כמה תנסה לשחק איתו, הוא לא יהפוך לעובר. תא מעי יישאר תא מעי. אותו דבר לכל סוג תא. עד הגילוי הזה. החלפנו, בעצם...
זאת אומרת, הצלחנו להפרות ביצית באמצעות מעי?
הצלחנו להפרות את המטען הגנטי של התא הרגיל, ולהפוך אותו לכל סוגי התאים. הביצית למעשה יצרה מעין סביבה נוחה, למרות שזה מטען גנטי של תא ממוין כבר.
אז נגיד עכשיו, אני רק מדמיין איזשהו משהו, יש לי בעיה במעי לצורך העניין, אז אני יכול באמצעות הניסוי הזה של ג'ון גורדון לקחת את תאים מהמעי שלי, לשים אותם בתוך ביצית מופרית ולגדל עצמי מעי חדש?
יותר מזה, לגדל נדב חדש.
וואו.
עכשיו כמובן, שוב, אנחנו לא ניכנס לשאלות האתיות, וכמובן שעוד יש הרבה תהליכים בדרך.
ונולות, נולות השאלות האתיות.
ודאי, אנחנו עוד לא משבטים בני אדם, אבל אנחנו כן משבטים חיות.
איפה לצורך העניין?
דולי, הכבשה דולי היא כבשה משובטת. לקחו את ה-DNA מתא ממוין של כבש, שמו אותו בביצית של כבשה, ויצרנו כבשה מאפס.
מהמם.
עכשיו, זה גילוי אחד. הגילוי שנעשה במקביל על ידי שיניה ימנקה, הפרופסור היפני, הוא עשה את זה קצת אחרת. הוא לקח תאים, גם תאים ממוינים, כבר קוראים להם פיברובלסטים, תאים שכבר לא התמיינו להיות שום דבר אחר, ובעזרת הזרקה של 4 גנים ספציפיים, הוא הצעיר את התא הממוין והפך אותו לתא גזע.
וואו, זאת אומרת הוא ירד במורד השרשרת. אנחנו כל הזמן תיארנו מצב שבו תאים הולכים ומאבדים יכולות עם הזמן, נכון?
נכון.
היה לנו תא גזע מושלם שהיה יכול להפוך הכל, ואז היה לנו את החלוקה לשלושה שהזכרת קודם.
כן.
אז בעצם הוא גרם לו לעלות במעלה השרשרת.
נכון. הוא לקח תא גזע שכבר לא התמיין ולא יהפוך למשהו חדש, והפך אותו לתא גזע.
וואו, מדהים.
שזה אגב, שאלת קודם, האם ניתן נובל על הגילוי או על, על הגילוי או על ההמצאה, אז פה יש באמת המצאה. אם בראשון זה טיפה יותר גילוי, פה זה המצאה. לקח 4 גנים ספציפיים, החדיר אותם לתוך התא, ובעזרת זה הפך תא ממוין לתא גזע.
ועושים שימוש בדברים האלה כבר? זה דברים שהם משתמשים בהם? מעבר ללשבת כבשים, שזה...
אני מניח, תראה, אני לא רוצה פה להעלות השערות וניחושים, השאלה, התשובה היא בטוח שכן. בטוח, אתה יודע, יש הרבה מאוד מעבדות שחוקרות את תאי גזע ואת השימושים בהם, אם זה לדוגמה לעשות השתלות אור, או תאי לב, לדוגמה, תאי לב ונוירונים זה הדבר שהכי הרי קשה לשכפל, כי הם לא משתכפלים מסוים עצמם.
מה אם נניח גידול של בשר במעבדה?
אני שמח ששאלת על זה, כי זה בדיוק מה שקורה, הרבה חברות מנסות בעצם לייצר בשר מתורבת או בשר מסונטז, לקחת
בשר עם שפן בעצם,
הוא מתורבת ויש לו גם מונוקל ומבט,
הוא הולך להצגה כל שנים וחמישים וישן מ-2004
מתורבת. אז בעצם אנחנו לוקחים פה, נכון, אנחנו לוקחים פה תרבית תאים של בשר ואנחנו מגדלים את הסטייק בצלחת פטרי, ושוב לא נעשה פה פגיעה בפרה. אתה יכול לומר, נעשה פה פגיעה בעובר. שוב, השאלות האתיות, האם זה נחשב בשר, האם זה לא נחשב לבשר, זה כבר לא בתוכנית הזאת.
מהמם.
זה היה הפרס נובל ל-2012.
מרתק, פשוט מרתק.
נדב, נעבור אליך. אם כן...
טוב, צופים, אני מקווה שאתם מוכנים לעוד. אנחנו יורים פה תגליות בקצב גבוה.
אם כן, דיברנו, אתה סיפרת לנו על הזכייה, זכיית הנובל הקודמת, על התרחבות היקום.
האצת.
האצת, לא סתם התרחבות, לא במהירות קבועה, האצת היקום.
נכון.
ואני דיברתי על תאי גזע פלוריפוטנטיים. נדב, בוא ספר לנו עכשיו מה בעצם, מה התגלית הבאה שעליה זכו בנובל.
אוקיי. אז הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, הוא על גילוי גלי הכבידה. לא יודע אם אתה זוכר, אבל ב-2017 היה סיפור די גדול לגבי זה שהצליחו לראות גלי כבידה פעם ראשונה, ואיינשטיין צדק וכל העסק הזה. כן, זה היה די עורר הדים בקהילה הפיזיקלית.
אפשר להגיד שזה עשה גלים.
ממש שקה גלים, נכון. בדיחה שחיכתה להתרחש.
תודה רבה.
אם אתם מעריכים בדיחות מהסוג הזה צופים, זה...
צופים מעריכים בדיחות צפויות, כן.
אוקיי. טוב, אז בואו נדבר קצת על גלי כבידה. בואו נתחיל קודם לתאר למה זה בכלל מעניין. רק ניתן על קצה המזלג למה זה מעניין, ונחזור למה זה מעניין עוד קצת. אז הסיבה שדבר כזה מעניין זה, בעצם גלי כבידה, או איינשטיין, מתחיל ממנו, סיפר לנו שהמרחב והזמן קשורים אחד לשני. דיברנו על זה קצת בתוכנית אפילו למאה, דיברנו על זה בתוכנית של החורים השחורים, ואני לא אכנס לכל הסיפור מחדש, אבל מה שבעצם איינשטיין הראה זה שאני לא יכול לדבר על זמן בלי לדבר גם על מיקום. כל הרעיון של מערכת זמן אבסולוטית, שאולי נראה לנו שזה מה שנמצא, היא רעיון לא נכון. לפני רגע דיברנו על זה בזה שאני מסתכל על השמש, בעצם אני רואה משהו שקרה לפני 8 דקות.
כן.
נכון? אז המיקום של השמש מקושר ביחס אליי גם בזמן. נכון?
זה מאוד פשוט. אנחנו יכולים בעצם לדמיין מהירות. מהירות הרי זה המקום, שינוי המקום פר זמן.
נכון.
אם אני מתקדם 2 מטר בשנייה, זאת היא המהירות שלי, 2 מטר בשנייה.
נכון. אז בעצם אנחנו מדברים, אז כשאנחנו מדברים על גלי כבידה, אנחנו אומרים שמה שרוטט בעצם, אם אנחנו מדמיינים פה איזשהו גל, הדבר שהולך לרטוט, הוא המרחב והזמן בפני עצמו.
זאת אומרת, אם גלים נוצרים מרטט של משהו, כמו גלי קול שנוצרים...
אם לצורך העניין נחשוב על גלים שנמצאים על שפת אגם, אז מה שרוטט יהיה פני המים, נכון?
כן.
כשאנחנו מדברים על גלי כבידה, הדבר שרוטט הוא המרחב. ולא רק המרחב, גם הזמן. כן.
אוקיי.
כן.
זה נשמע כמו מילים בשיר. הזמן רוטט.
כן. כן, קיבלו את הנובל על השיר.
כמובן.
כן, אוקיי, אז אחרי שגרמתי לך להתעניין, אני מקווה, אתה נראה מסוקרן לכל הפחות. בואו נדבר קצת על מה זה אומר. אוקיי, אז קודם נדבר קצת על הרעיון של קרינה.
אוקיי.
אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, מצד שני אני גם לא רוצה לשקר, אז אנחנו נשאר בפשרה בין שני אלה.
קרינה.
בגלל שמהירות האור היא סופית, ופה תצטרך להאמין לי, כאשר אנחנו מייצים מטען חשמלי, הוא הולך לפלוט קרינה. אני יכול להסביר את הדבר הזה.
זה איזשהו נתון שאנחנו צריכים לקבל.
אבל פה אנחנו נצטרך לקבל את הדבר הזה. כלומר, אני מייץ מטען, הוא הולך לפלוט קרינה. אם מטען נשאר, ומה זה אומר להייץ מטען? נגיד לגרום לו להסתובב במעגל.
אוקיי. אם תיקח מטען חשמלי, תגרום לו להסתובב במעגל, הוא יפלוט קרינה?
בדיוק. אבל לעומת זאת, אם הוא היה נשאר במקום, הוא לא היה פולט את הקרינה הזאת.
אוקיי.
בעין אנחנו הולכים לראות את הקרינה הזאת בצורה של אור.
אוקיי.
אוקיי, אבל האור הזה, אנחנו יכולים גם לתאר אותו בצורה מתמטית, ואנחנו נראה שמדובר בגלים. גלים של מה? של הכוח החשמלי לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על מטען חשמלי. גלים של שדה חשמלי.
אוקיי.
ואם נמדוד את הכוח החשמלי בכל נקודה, מה שאנחנו נראה זה שהוא עולה ויורד באופן מחזורי, כמו גל. אוקיי, אז זאת בעצם הקרינה. אז הקרינה היא בעצם...
קרינה היא גל, היא גל בעצם.
נכון.
בסדר, גמור.
באופן דומה, בגלל שמהירות התפשטות הכבידה היא סופית, וגם היא מהירות האור,
התפשטות הכבידה, נכון.
זאת אומרת, כל מידע שעובר, עובר, עובר במהירות סופית. אם לצורך העניין עכשיו הייתי מעלים את השמש, אתה היית יודע על זה רק אחרי 8 דקות.
נכון.
כמו, לא רק היית רואה את השמש נעלמת אחרי 8 דקות, גם לא היית מסוגל להרגיש אותה נעלמת קודם לכן.
כן, אוקיי.
נכון, השמש, אתה נמשך גרביטציונית לשמש, לעולם, לעולם בעקבותיה, נכון? אבל לעולם הזה הוא כל עוד המידע, למידע לוקח זמן לעבור.
זאת אומרת שכל הכוכבים במערכת השמש הם בעצם נמשכים לשמש, נכון. ויוצרים איזשהם מעגלים מסביב השמש.
נכון.
אתה אומר, כמו שלאור לוקח זמן להגיע אלינו, ככה גם לכבידה?
בדיוק, הבנת את זה נכון.
אוקיי, ואם השמש תיעלם פתאום, אנחנו נפסיק לראות את האור ממנה רק אחרי 8 דקות, כי לוקח לו זמן להגיע.
ובאותו אופן...
גם הכבידה?
באותו אופן נפסיק להרגיש את הכבידה אליה, אחרי 8 דקות. כי זה בדיוק אותו זמן שלוקח, זאת אומרת, מהירות האור, אנחנו מבינים, היא בכלל מהירות התפשטות המידע. ואנחנו הולכים לדבר על זה עוד גם אחר כך, כשנדבר על הבוזון היגס. כן.
אוקיי, אוקיי.
אז אוקיי, אז אנחנו אומרים שגם מהירות התפשטות, סליחה, אנחנו אומרים שגם מהירות התפשטות הכבידה היא סופית, וכתוצאה מזה אנחנו יכולים להבין שכשאנחנו מייצים מטען כבידתי או דבר בעל מסה, גם הוא הולך לפלוט קרינה. שוב, זאת הולכת להיות קרינה בצורת גלים, כמו בדיוק במקרה שבו דיברנו על האור.
כמו שסובבנו את המטען החשמלי ויצאה קרינה, אם תסובב כוכב, לדוגמה, תצא ייצוג גלים?
כן. ואיך קוראים לגלים האלה? יהיו גלי כבידה.
אוקיי.
אוקיי. ההבדל המרכזי, שוב, זה שבניגוד למטען חשמלי שפולט חלקיקי אור, הדבר הזה הולך לפלוט או קרינה כבידתית.
קרינה כבידתית.
והגלים האלה הולכים להיות גלים במרחב זמן עצמו, שזה דבר שהוא די מטורף. כלומר, אם אני אשים שעון ודרכו יעבור גלים כבידתיים כאלה, אני אראה את המחט של השעון זזה במין צורה מחזורית כזאת.
אתה מצליח לעוות את המרחב והזמן בעזרת גלי הכבידה?
בדיוק, זה מה שהם עושים. זאת המשמעות של להיות גל כבידה. אם אתה גל כבידה, אתה קם בבוקר, לוקח את המזוודה שלך והולך לעוות את המרחב זמן.
אתה עבודה?
כן. כן.
זה קצת זה... קשה להגדיר באיזה שעות היא.
נכון, כן, אתה תמיד מקבל אקסטרה.
כן.
אוקיי, אז אנחנו באמת חושבים על זה כמו על מין כאלה פולסים שמעוותים את המרחב והזמן. אני חושב שאנחנו מיושרים מבחינת התמונה.
כן.
לא חושב שהסברנו את כל הסודות שנמצאים שם בעומק, אבל לפחות בתמונה הזאת אנחנו מיושרים.
אוקיי. אתה, בפיזיקה גם הרבה פעמים אתה נותן לנו נתונים, באמת כי אתה לא רוצה להיכנס לכל המתמטיקה ולדברים שמאחורי, כמו שאמרת בהתחלה, זה דברים שאנחנו נקבל כנתון.
נכון. רגע, עוד שנייה אחת. אוקיי, בסדר, אז זה בעצם הסיפור של גלי כבידה. מתי הדבר הזה נחזה? הדבר הזה נחזה, האמת שעוד טיפה לפני איינשטיין, על ידי אחד שקוראים לו אנרי פואנקרה, שהוא היה בן אדם מדהים, אבל איינשטיין נתן תיקוף מתמטי ראשון לתופעה הזאת ב-1915. כלומר, לפני כבר יותר מ-100 שנה. במסגרת תורת היחסות הכללית. שוב, הם התגלו כבר לפני, זאת אומרת, נחזו כבר לפני, אבל הוא הראשון שאמר, תשמעו, ככה וככה וככה, ולכן הם חייבים להיות.
אוקיי.
אוקיי, בסדר. אז בואו נדבר רק, אז הדבר הזה נחזה, ויש לנו גם מסבר מתמטי, אז בואו נדבר על איך הדבר הזה, איך בוצע הניסוי. בעצם מה הבעיה, נכון? אנחנו מתארים פה איזשהו דבר שהוא די ישיר, נכון? יש קרינה, יש כבידה, ופשוט שים אותם ביחד, ותקבל גלי כבידה. אז מה הבעיה למדוד את הדבר הזה? אם כל גוף מאיץ, למה אי אפשר פשוט למדוד גלי כבידה במעבדה? אני פשוט אקח משהו, אני סובב אותו, ואני אבדוק כמה גלי כבידה הוא יוצר. הבעיה היא שכבידה היא כוח מאוד 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 חלש.
אוקיי.
מה זה אומר שהוא חלש? בוא נעשה תחרות משיכה בין מטען חשמלי בגודל אחד למסה בגודל אחד. זה לא בדיוק, כן? בוא נדמיין את המבחן הזה. מי הולך לנצח?
אם אני מדמיין איזשהו מגנט, אפשר להגיד, זה נגיד המשיכה...
לצורך העניין, זה שדה מגנטי. כן, אבל התשובה היא...
זה או שדה מגנטי או חשמלי, או סתם כדור. מה זה מסה? מסה זה סתם.
אתה יכול
להיות כל דבר. המיקרופון הזה הוא גם מסה.
נכון.
אז אין סיבה שהמיקרופון ימשוך משהו, אני לא רואה את זה קורה. מצד שני, דברים שיותר קשורים לחשמל, מטען חיובי שלילי, ימשכו אחד לשני.
אנחנו מכירים את זה מנגיד חשמל סטטי לצורך העניין. אז לא רק שהמטען החשמלי מנצח, הוא מנצח, הוא חזק פי 10 בחזקת 20. מה זה אומר? זה אומר 1 עם 20 אפסים מאחוריי. אני, זאת אומרת, מיליון זה 6 אפסים.
מיליארד זה 9, טריליון זה 3.
אז אנחנו אומרים עוד 10 אפסים אחרי, עוד 11 אפסים אחרי מיליארד. פער הכוחות הוא כל כך גדול, בעצם מה שאני מנסה להדגים פה זה כמה כבידה היא כוח חלש. ולכן מאוד מאוד קשה לעשות ניסויים שקשורים לכבידה.
אבל בכל זאת יש כבידה. אז איך אתה מסביר את העניין הזה? הכבידה היא כן, אנחנו חווים את הכבידה ככוח מאוד חזק.
בוא לא נשכח, כן? אתה חווה אותה ככוח חזק, אבל אתה עומד על כוכב.
זאת אומרת שזה תלוי.
ולא רק זה, שאתה עומד על כוכב, על פלנטה, אתה גם מסוגל לקפוץ אם אתה רוצה. זה עד כדי כך חלש.
זאת אומרת שהכבידה תלויה במסה, בכמה מסה יש לי, אבל הכבידה זה כל כך חלש, אני חייב משהו מסתי בטירוף. כמו כוכב.
וגם אז אתה מסוגל לקפוץ.
אני מסוגל לקפוץ, אבל הוא לא מחזיק.
אתה מסוגל להרים מטוס באוויר.
הוא לא מחזיק אותי מאוד חזק.
נכון. לעומת זאת, אם היית עומד על, אם היית טעון חשמלי ועומד על כדור שמטען חשמלי באותו גודל של כדור הארץ, אין מה לדבר. לא היית מסוגל לעשות אף אחד מהדברים האלה, היית דבוק לרצפה.
כן.
מה אפשר לעשות? שיחקת אותה באיזשהו מובן. בחרת, אנשים יודעים איפה להיוולד, די. אז הכוח הזה, כאמור, הוא כוח כל כך חלש, שמאוד מאוד קשה לבנות מערכת ניסויית מספיק מדויקת בשביל למדוד את השינויים שמתרחשים באמצעות גלי כבידה.
אוקיי.
ולא רק זה, מהרגע שבנינו את המערכת, אנחנו צריכים לחכות לאירוע שהוא גרנדיוזי ברמה יקומית, שאותו ניתן יהיה למדוד. אנחנו אמרנו, אנחנו צריכים, באמת, אמרת נכון, כבידה תלויה במסה. שעליה אנחנו מדברים, אנחנו צריכים לחכות שיקרה אירוע שמערב שתי מסות עצומות. מה הדבר עם המסה הכי גדולה שאנחנו יכולים לדמיין? דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, חורים שחורים. ולכן האירוע שהיינו צריכים לחכות לו כדי למדוד גלי כבידה, הוא שני חורים שחורים שמסתובבים אחד מסביב לשני.
זאת אומרת, נגיד בקצרה, חורים שחורים זה בעצם כוכב עם מסה מאוד 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 גדולה, עד כדי כך גדולה שהוא גם שואב אליו אור, ובגלל זה אנחנו רואים אותו בצבע שחור, האור נבלע, אנחנו, אין לו צבע, אז הוא שחור.
נכון.
וכמובן שמי שרוצה לשמוע פרטים נוספים על חורים שחורים, מוזמן לשמוע.
התוכנית שלי מסבירה את זה.
מוזמן לשמוע את התוכנית שבה התארח נדב ברוקנר, שסיפר לנו בדיוק על חורים שחורים ועל התופעות הפיזיקליות שמתרחשות בסביבתו.
נכון, האמת שזה באמת מאוד מעניין, אני אומר לכולם, אנחנו פשוט לא נספיק לדבר על כל הדברים האלה היום.
אז בעצם אירוע של שני חורים שחורים שמסתובבים אחד סביב השני, לא יש מסה מאוד גדולה, לשני גם כן.
והם מאיצים, נכון? אמרנו שאנחנו צריכים לגרום למשהו להאיץ, הם במסה מאוד גדולה, הם מסתובבים אחד מסביב השני, כלומר נעים בתנועה מעגלית, לכן מה שבעצם קורה זה שהם שולחים קרינה החוצה, קרינה כבידתית.
כן.
ולאירוע הזה ישבנו וחיכינו עד שהצלחנו באמת למדוד אותו בשנת 2017, אני לא אתאר את המערכת הניסויית, היא מערכת מורכבת מאוד, המון מראות, ומשהו שתהליך כזה שכמו שיודעים כבר בפיזיקה כולל כמה מדינות, אנחנו צריכים לעשות מדידה באמת יוצאת מגדר הרגיל. וזה דבר שמדדו, מדדו באמת שני חורים שחורים, זה דבר שממש קרה אז ביקום, מדדו שני חורים שחורים שמסתובבים אחד מסביב לשני. עד שהם קרסו פנימה אחד לתוך השני, שזה גם בפני עצמו פשוט אירוע מדהים לראות, דבר באמת יוצא דופן, אני לא יודע, אני אוטיזם מרגש, אני חושב שקשה לדבר על דברים לבלי להתרגש. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על למה זה מעניין. קודם כל, כמו שאמרנו, זה פשוט פסיכי. מה זה? שני חורים שחורים שמסתובבים אחד מסביב לשני, קורסים. מה זה הדבר הזה? זה
מאוד דרמטי.
ממש.
מאוד, כן.
גם ההצגה הכי טובה בעיר, זה מה זה?
ביקום.
ממש, כאילו, תביא לי פופקורן וזהו, אני לא צריך כלום. חוץ מזה, למה הדבר הזה מעניין? כי הוא פותח צוהר לתחום חדש בפיזיקה שפשוט לא הייתה לנו גישה אליו לפני. עד היום יכולנו למדוד רק גלים אלקטרומגנטיים, יכולנו רק לראות אור. היום אני אומר לך שאנחנו מסוגלים גם למדוד סיגנל אחר, והוא סיגנל כבידתי.
איך מודדים דבר כזה?
אז באמת אנחנו לא ניכנס אנחנו לא ניכנס פה למערכת הניסוי, מערכת די מפורטת, היא כוללת, אנחנו רוצים לבדוק, להשוות מה קורה בשתי נקודות שונות, בצורה מאוד מאוד מדויקת, כדי בדיוק למדוד את ההפרעות האלה שדיברנו עליהן קודם. שוב, בוא נשאיר את זה כאן, כי זה באמת סך הכל די מורכב, ואנחנו רוצים גם לדבר על נושאים נוספים מעניינים היום. אבל הדבר שאני רוצה להגיד לגבי הסיגנל החדש, השער לעולם החדש שאנחנו יכולים עכשיו לחקור אותו, הדבר המדהים לגבי גלי כבידה זה שהם יכולים לעבור דרך חומר כמעט בלי הפרעה. זאת אומרת, אני שולח גל כבידה, הוא פשוט יעבור דרכך, הוא ימשיך כמעט בלי הפרעה.
אוקיי.
שזה דבר שמאפשר לנו לקבל מידע על דברים שקורים מאחורי מחסומים. מה זה מחסום? גלקסיה לצורך העניין, קיר. אני יכול לדעת מה קרה מאחורה.
אוקיי.
ולמעשה זה מאפשר לנו להביט אחורה בזמן, כמו שתיארנו קודם, נכון? אני יכול לדעת מה קורה מאובייקטים מאוד רחוקים. קיבלתי גלי כבידה מדברים מאוד רחוקים, אני יכול לדעת מה קרה לפני המון המון זמן.
בדומה לאור שלוקח לו זמן להגיע אלינו, גם לגלי הכבידה אני יכול להעריך.
העניין הוא שאור נורא קל לי לחסום. איך אני יכול לחסום אור?
אתה עומד מולו.
פשוט אני יכול לעמוד מולו. איך אני יכול לחסום גלי כבידה?
אתה לא יכול.
אני כמעט לא יכול. זאת אומרת שאני יכול לקבל מידע על דברים שהתרחשו לפני המון המון זמן, בלי שום הפרעה בדרך. למעשה אפילו באור יש לנו איזשהו חסם תיאורטי, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, רק נזכיר במילה את קרינת הרקע הקוסמית. זה דבר שאני ממליץ לכולם גם להיכנס ולקרוא עליו קצת. וזאת בעצם תמונה, מין סלפי של היקום, כשהוא היה בין 380 אלף שנה.
קטנצ'יק.
ממש. בצפון, היום הוא בין 14 מיליארד, אז רק תדמייה, נכון?
ידע.
אז יספיק לחגוג, אפילו אם הוא נולד בשנה מעוברת, עכשיו הוא כבר נולד.
גדל יפה.
כן. זאת אומרת, אנחנו, התמונה הכי מוקדמת שאנחנו יכולים כרגע לקבל על היקום, או שאנחנו כרגע מצליחים לקבל על היקום, זה היקום מגיל 380 אלף שנה, שזה נשמע הרבה, לא יודע, מדבר על זה הרבה או מעט.
ביחס לגיל.
קטונתי מדבר על זה הרבה או מעט, מה שאני כן יודע להגיד זה שבין המפץ הגדול לגיל 380 אלף, עברו 380 אלף שנה. כלומר, את כל המידע הזה, כרגע הוא חסום לנו. כשנדע להשתמש בגלי כבידה בצורה טובה יותר, נוכל ממש לדעת מה קרה ברגעים הראשונים של לידת היקום. וזה באמת יהיה יום מרגש מאוד. והוא התחיל כאן, הוא התחיל בנובל הזה.
מדהים.
כן. זהו, אז זה הסיפור על גלי כבידה, כמובן אפשר להרחיב ולספר עוד, אבל בואו נעבור אליך, בואו נלמד עוד קצת על ביולוגיה, מה אתה אומר?
בשמחה. אבל לפני שנעבור אליי, אנחנו נסיים את החלק הראשון מתוך פרק כפול של הנובליסטים, אז אם כן, עד כאן לחלק הראשון של זוכי הנובל, הנובליסטים, התארח אצלנו בתוכנית, נדב ברוקנר.
תודה רבה.
תודה רבה גיא. ואתם מוזמנים לשמוע גם את החלק השני, הוא כבר הועלה, אנחנו לא נעשה פה איזשהו מתח והמשך יבוא, נעלה את שני החלקים באותו זמן, במיוחד בשבילכם הצופים בבית, אז להתראות ונתראה בחלק השני.